היי חברים, ותודה שחזרתם אלינו לעוד פרק של לואו-טקס, פודקאסט רילוקיישן לעתיקיסטים. בחודש שעבר חזרתי מטיול בארץ, טיול ראשון מאז שעשיתי את המעבר לארצות הברית, בו בעיקר ביליתי עם משפחה וחברים באזור המרכז, ונזכרתי מחדש איך זה לגור בישראל, לטוב ולרע. בין היתר התארחתי אצל חברים טובים, שרובם גרים בשכירות בתל אביב והסביבה, ושמעתי על הקשיים בשכירת דירה באזור. בין אם זה שכר דירה שעולה בעשרות אחוזים בשנה, ובעלי דירות שפשוט לא מתחשבים. מכיוון שחוויה אישית שלי בשכירת דירה בארצות הברית, ושרוב חוויה כאן שונה לחלוטין, החלטתי להקדיש פרק לנושא הזה, ולספר לכם מה מחכה בשוק שכירת הדירות בארצות הברית, מהצד שלכם כסוחרים, מקווה שתהנו. כמעט כל מי שאיתנו שיצא מבית ההורים, יצא במהלך חייו הבוגרים לבחור שכונה או עיר חדשה למגורים, ולהתחיל לצאת למסע המפרך של מצירת דירה להשכרה. זה תהליך ארוך, בטיש, ולא משנה איפה אתם גרים, לעזוב את המקום בו גרתם וקראתם לו בית במספר כמה שנים, זה לא קל. לארוז הכל, להיפרד מהזיכרונות הטובים של חברים שקפצו לבקר, ומהרעים עם בעל דירה שמסרב לתקן את הברז הדולף המטבח, זה היסטוריה. מטבע האדם שלנו, אנחנו אוהבים את השגרה, וכל שינוי הוא דבר שקשה לנו. בעיקר כשמדובר במקום שהכי קרוב אלינו, המקום שאנחנו בורחים אליו בסוף כל יום, הבית שלנו. במדינת ישראל, במחירי הדיור ממשיכים לעלות באופן מתמיד, ובעיקר באזור המרכז, רבים מחבריי בארץ מוצאים את עצמם עוברים דירה בכל שנתיים שלוש. ומתחיל אותו תהליך ארוך של אריזה, מחירת ציוד לחברים, או בפייסבוק מרקט פלייס, ופריקה במקום החדש. וזה בלי להזכיר את המסע המפרך של מצירת דירה שמוסכמת על ידי כל השותפים העתידיים. בתור אדם שאוהב את הפרטיות שלו ומסתפק במועט, היה לי ברור שאני מתכוון לחיות לבד. ולכן אני לא אתייחס במהלך הפרק למציאת שותפים או לאתגרים של חיים משותפים עם חברים. כשאתם מחפשים דירה בארצות הברית, כדאי להזכיר ששוק הדיור הוא שונה מאוד ממה שאתם מכירים בארץ. אז בואו נתחיל מההתחלה. איך מוצאים דירה? כאן לארצות הברית יש יתרון אדיר. יש מספר רב של אתרים שמכילים את כל המידע עם בתים שמיוחדים להשכרה, כולל תמונות, ביקורות, מחירים ועד לפרטי פרטים. האתרים האלה עובדים בכל ארצות הברית ולא רק באזור המרכז. למשל, אתר זילו הוא האתר הכי מוכר בארצות הברית, ואני מדי פעם מוצא את עצמי בו מעיין בקטלוג הבתים שנמצאים באזור שלי. האתר מכניס למאגר מידע שלו גם בתים שעומדים למכירה, מה שהופך אותו לאתר מספר אחד בכל מה שקשור לנדלן בארצות הברית. בנוסף, יש אתר שנקרא apartments.com, שהוא אתר מאוד מוכר לסחירת דירות, אני אשים לינקים בהערות לפרק. לכל שירות, אתר או אפליקציה, אתם רק מתבקשים לבחור שכונה, ומיד תוכלו לראות אילו בתים מתאימים לכם, עם אפשרות לסנן לפי תקציב, סוג דירה ומספר החדרים בה. בהקשר הזה, כדאי להכיר הבדל במושגים בין הארץ לארצות הברית. במדינת ישראל, אם נזכור דירה של 4 חדרים, אנחנו מתייחסים לבית של 4 חדרים פיזיים, וכוללים את הסלון כאחד מהם. בארצות הברית לעומת זאת, סופרים את מספר החדרים בצורה שונה. כך למשל, דירה עם 4 חדרי שינה, 4 bedroom, לא כוללת את הסלון, כך שבנכס יש 5 חדרים פיזיים. אותו הדבר קורה עם חדר שינה 1, 1 bedroom apartments, אתם למעשה מקבלים בית עם 2 חדרים פיזיים. לעומת זאת, אם אתם רואים תיאור לדירה שנקרא studio apartments, מדובר בבית עם חדר פיזי 1. כמו גם אם אתם גרים בבית פרטי, סביר להניח שיש לכם גראז' לאחסון של הרכב. תלוי במדינה שבה אתם גרים, לרוב משמשים בגראז' כחדר אחסון, ולא באמת שומרים בו את הרכב. למשל, אם אתם גרים בשכונה בטוחה בה לא פורצים לרכבים, ואין תופעות חריגות של מזג אוויר, אתם יכולים פשוט להשתמש בגראז' כחדר נוסף. טיפ נוסף למציאת דירה, הוא שרוב סוכנויות הנדל"ן בארצות הברית מסייעות לבעלי הדירות למצוא משכירים פוטנציאליים. לכן לנו כסוכרים, זה פשוט קל וחינם לחלוטין לפנות אליהם ולהגיד שאתם מחפשים דירה. אתם לא צריכים לשלם להם שום דבר, בעלי הדירות הם אלו שמשלמים להם את הכסף. לכן אני ממליץ בחום למצוא סוכני נדל"ן שמתעסקים בהשכרה באזור שבו אתם מחפשים, ואם אפשר למצוא סוכני נדל"ן ישראלים, זה בכלל נהדר. מיד כשהגעתי לאוסטין ויצרתי קשר עם הקהילה המקומית, קיבלתי המלצה חמה לסוכנת נדל"ן מקסימה בשם נדיה. מיד כשעשיתי את הקשר, היא סרקה את אותם אתרים שסיפרנו לכם קודם, הלכה לבדוק כמה דירות, ואחרי יומיים של חיפושים מצאנו את הדירה הבאה למתגורר היום, וחתמנו על חוזה. אגב, כדאי להכיר שיש קצת קשיים לאנשים בלי מספר אזרחות אמריקאי, אותו מספר סושיאל שהזכרנו בפרקים הקודמים. בתחום השכרת הדירות בארצות הברית, חשוב לבעל הדירה לדעת שאתם אנשים עמידים, שיש לכם משכורת טובה ואתם מסוגלים לשלם את שכר הדירה שלכם. כדי לעשות את זה, הם עשויים לבקש מכם כמה דברים, כמו תצלום של חשבון עובר ושב שלכם, יחד עם בדיקת רקע מקיפה שבודקת שאין לכם עבר בעייתי, באיחור תשלומים או אפילו פינוי מבית. כמו גם הם יבדקו לכם את הקרדיט סקור. אני מזכיר שככל שבודקים לכם את הקרדיט יותר פעמים, זה דבר שיפגע בו. כדאי לזכור את זה גם כשאתם מחפשים דירה. אם אתם רוצים תזכורת, אני מציע לכם להקשיב שוב לפרק 6 שלנו על קרדיט סקור ופזם בנקאי. מיד כשהגעתי לארצות הברית, לא היה לי סושיאל וגם לא קרדיט סקור. תודות לסוכנת הנדלן המקסימה שעזרה לי, הצלחנו לתווך את הפערים לבעל הדירה ולהבטיח לו שאני אדייר למופת, רק תיתן לי צ'אנס ואני אוכיח לך את זה. התבקשתי לשלם דמי דיפוזיט כפולים כדי להרגיע אותו. כך ששכר הדירה שלי היה $1,000 בחודש, בחודש הראשון נאלצתי לשלם 3,000 בסך הכל. ה-1,000 הראשון על דמי השכירות ועוד 2,000 כדמי פיקדון, שמחזירו אליי בסוף חוזה השכירות, באם לא יהיה נזק בבית. אז מזל טוב, מצאתם לכם דירה חדשה. בואו נדבר על התנאים שמגיעים יחד עם הדירה. כשאתם מקבלים דירה בארצות הברית, על פי חוק חייב להיות בה קיור תקין עם מים זורמים, מוצרי חשמל בסיסיים כמו מקרר, תנור, קיריים, מערכת מיזוג חיצונית או מרכזית. לרוב, אבל לא חובה, אתם תמצאו בדירה גם מיקרוגל ומטיח כלים. כן, כל מוצרי החשמל הגדולים כבר נמצאים בתוך הדירה. בבתי הדירות, לעתים לדירות תוכלו למצוא גם מכונת כביסה ומייבש בתוך יחידת הדיור שלכם. לרוב המכונות האלו יהיו בחדרי שירות משותפים, שמשמשים את כל בעלי הדירות. גם לי היה קשה בהתחלה עם העובדה שיעשה כביסה במכונה יחד עם אנשים זרים לחלוטין, אבל מתרגלים לזה מהר מאוד. השורה התחתונה היא שאתם כסוכרים בארצות הברית לא צריכים להחזיק מוצרי חשמל גדולים. אולי זאת הסיבה שבארצות הברית מתחת לגיל 35, 65% מבתי האב מחליטים לשכור דירה ולא לקנות. כל מה שקשור לתיקון והחזקת הבית, כדאי לזכור שבעל הדירה בארצות הברית והאדם שאליו אתם משלמים את בסוף כל חודש את הכסף הוא לאו דווקא בעל הדירה. יש הבדל בין ה-homeowner, בעל הדירה, ל-landlord, האדם שתחזק את הנכס. במקרה השכיח, האדם או אותה חברה שאתם מדברים איתם ביום יום על תקלות בצנרת, בעיות בנכס או חלילה בעיית מקקים, הם בכלל גורם שלישי שבעל הדירה משלם לו כסף כדי שידבר וידאג לעזור לכם. כמובן שהחברות האלה גוזרות רווח ובאחוזים לא קטנים מהכסף שמגיע לבעל הבית, אבל זה מקל עליהם מאוד על בעלי נכסים להחזיק יותר ויותר נכסים בלי לדאוג לפרטים הקטנים. חברות החזקת הבתים דואגים למצוא גם סוחרים פוטנציאליים, אותם מאשר בעל הדירה בצורה פרטנית, ויש להם מוטיבציה נהדרת לעשות את זה, כי אם אין מי שמזכיר את הנכס, הם לא מקבלים כסף. במקרים הנדירים בהם בעל הבית הוא גם הלנדלורד, אין מתווך באמצע, ולכן קל יותר לבקש תיקונים וליצור קשר אם יש בעיה. אם כבר דיברנו על כסף, בואו נדבר על תשלומים. נתחיל בכך שבארצות הברית אין דבר כזה צ'ק דחוי. ברגע שהבנק שלכם מוציא צ'ק בנקאי, הכסף אוטומטית יורד לכם מחשבון עובר ושב. אין דבר כזה להביא לבעל הדירה שלכם צ'קים דחויים מראש. אז מה עושים? אתם תתבקשו לשלם דמי פיקדון, או באנגלית דיפוזיט. אלו דמי כסף בעלות של החודש הראשון של השכירות. והם ישמשו את בעל הדירה במיטה ואתם כסוחרים גרנתם נזק כלשהו לבית. לכן, ביום קבלת המפתח חשוב מאוד לעבור על כל הנכס ולבדוק האם היה פגמים כלשהם שנראים לעין. בין אם זה שבר ברצפה או חלק רופף באמבטיה, אתם רוצים שכל זה יהיה מתועד ולשלוח את כל המדיה לבעל הדירה, כדי שהוא לא יוכל לטעון שאתם גרמתם לנזק, וכשיגיע הזמן שלכם לצאת מהדירה, הוא ייקח את הכסף ויתקן את הנכס. אז על מה ואיך משלמים? התשלום הוא חודשי, וכמעט תמיד אתם תבצעו אותו באמצעות העברה בנקאית או אפליקציית תשלומים, לכתובת שתואמה מראש. האפליקציה ונמו מבית היוצר של פייפל היא מאוד פופולרית בארצות הברית, ומשמשת אותי ואת כמעט כל החברים שלי לשלם לבעל הדירה שלהם. אין עמלות והתשלום הוא נוח למדי. כמו בארץ, אתם תצטרכו לשלם גם על היוטיליטי של הדירה, כלומר על חשמל, אינטרנט, מים וגז. אבל בארצות הברית יש תעריף נוסף לפינוי אשפה וביוב, סוג של תחליף של ארנונה שקיים בארץ, אבל המחיר הוא הרבה יותר נמוך מאשר ארנונה. בארצות הברית שירות ביוב ופינוי השפע הוא מופרט, ולכם אתם בוחרים את הספק שלכם. במידה ואתם גרים בבית דירות, סביר להניח שיש לכם ארגון תיירים, Home Association, שהם כבר דואגים לזה. בבית קרקע פרטי, אתם תקבלו את הפרטים של חברת פינוי השפע המקומית, מבעל הבית, ותוכלו לשלם להם ישירות. כדי להכיר שחברת פינוי השפע היא זו שמספקת לכם גם את פחי הזבל. בקומפלקסים, בבתי הדירות, תמצאו את פדי השפע הצפרדעים הגדולות, ובבתים פרטיים ידאגו לתת לכם שלושה פחי זבל, אחד לפינוי השפע ושניים נוספים לסוגי מחזור. הצבעים של הפחים האלה משתנים בהתאם לחברת פינוי השפע, אז כדאי לשים לב בהתאם. בדרך כלל, פחים שחורים זה לזבל רגיל, כחול, אדום וירוק, אלו סוגי מחזור משתנים. אם הזכרנו את ה-Home Association, את ארגון הדיירים, שווה להרחיב על זה בכמה מילים. לא לכל דירה או בית יש ארגון שכזה. ולארגון של Home Association יש יתרונות וחסרונות. קודם כל, הוא עולה כסף, כמו כל דבר בחיים. העלות הזאת משתנה בין 50 ל-200 דולר, זה תלוי בסוג וגודל הנכס וגם השכונה. מדובר בארגון שמנהל את התשתית של הנכס בעבור בעלי הבית. אם יש בעיה בצנרת או בערוצי החשמל שמובילים לדירה, הם כבר ידאגו לטפל בזה. הם גם יחפו תקנים שלא דווקא תצפו להם. למשל, אם יש לכם גינה עם דשא טבעי, אתם תידרשו לקסח את הדשא באופן תדיר, ולא לתת לו לצמוח פרה. אחרת, אתם תחטפו קנס. הרעיון הוא שלשכונות שיש להם HOA, Home Association, הבתים נראים הרבה יותר מטופחים. הדשא, תאורת הרחוב והניקיון שמסביב. וזה כשלעצמו נותן תחושה יותר נעימה לתושבים, וגם מעלה את ערך הנכס. מיד אחרי שעברתי לארצות הברית והתחלתי לחפש דירה, אחד השיקולים המרכזיים שלי היה למצוא מקום בטוח. מקום עם אחוז פשיעה נמוך. אמנם אי אפשר להשוות את תחושת הביטחון שיש במדינת ישראל, אבל עם מחקר מקדים באתרים כמו Neighborhood Scout, תוכלו למצוא מפות פשיעה בארצות הברית, לפי עיר, שכונה, ואפילו לפי סוג הפשעים, אם מדובר בפשעי רכוש, או חלילה בפשעים אחרים. בהקשר הזה, אני אחזור להמליץ לשאול את סוחרי הנדלן שגרים באזור שלכם, או בקבוצות הישראלים בפייסבוק, כדי לנסות לקבל מושג כללי יותר לפני שאתם מתחילים במחקר. רגע לפני סיום, רציתי להוסיף נקודת בונוס מעניינת מכיוון של המזכיר. אחת ההשקעות הכי מוצלחות בארצות הברית היא שוק הנדלן. כולנו מכירים לפחות אדם אחד שהשקיע או מחזיק בנכס בארצות הברית. והמגמה הזאת הולכת וגדלה יחד עם קורסי נדלן והשקעות בארצות הברית שהתחילו לתפוס פופולריות בישראל בשנים האחרונות. אבל אחד הסיכונים הכי גדולים של בעלי הדירות הוא דווקא בחירת הסוחרים. במדינת ישראל היום, פינוי דיירים שלא שילמו דמי שכירות הוא תהליך בירוקרטי ארוך שיכול לקחת מחודשיים עד שנה שלמה. במהלכו אסור לבעל הבית להשתמש בכוח, להחליף מנעולים או לבצע כל פעילות שתזיק לדייר הפולש להתגורר בדירה. לכן בישראל ברור שלפי החוק, הכוח נמצא בידיים של הדייר. לכן רבים מבעלי הדירות דורשים לקבל אותם בצ'קים דחויים בתחילת חוזה השכירות ולהשתמש בהם כקלף מיקוח אם יעלה הצורך. כך בעלי הדירות מקבלים כוח נוסף שמאזן אותם אל מול הדיירים. בארצות הברית המצב הוא שונה. אמנם יש חלוקה לפי המדינה שבה אתם גרים, אבל הכוח הוא די מוזר בין הסוחר למזכיר. בארצות הברית, כל מה שקשור לחוקים ומיסוי, יש הבדלה ברורה מבדינה למדינה, וכדאי להכיר את זה בעיקר אם אתם מתחילים לבצע השקעה. אבל אתם ודאי תועלים בשלב הזה איך בפנים דייר בארצות הברית. אז ככה. בשלב הראשון, אם הדייר מתעכב בביצוע התשלום, הוא צריך לשלם קנס, בדרך כלל בסביבות ה-30 דולר. אם התשלום ממשיך להתעכב, בעל הדירה פונה לבית המשפט ומוציא מכתב פינוי. מדובר בצו פינוי משפטי שמורה למזכיר הסורר לפנות את הדירה בתוך שבוע עד 14 יום. התהליך הזה הוא סמי-אוטומטי, ולרוב חברת הניהול של הנכס היא זו שמתעסקת בכל הפרוצדורה. אם הדייר עדיין לא יוצא, מגיע השריף המקומי. כן, כן, לכל מחוז בארצות הברית יש שריף, בטקסס אפילו חופשים את הכובע המוכר, ואותו שריף מוציא אותו כבר בכוח. התהליך הזה לוקח בין 20 ל-30 ימים בלבד, כך שלרוב ההפסד של בעל הנכס הוא לא גבוה במיוחד, אלא אם כן הדייר עשה נזקים משמעותיים בבית רגע לפני הפינוי. חשוב לקחת בחשבון שכל דייר ינסה להימנע מפעולה הזאת ולהיות מפונה בכוח. בסוף זה נרשם בתיק האישי של הדיירים, וכל פעם שהם ירצו להזכיר דירה בעתיד, חברות הניהול החדשות יבחינו שאותו דייר עבר תהליך פינוי ופשוט לא ירצו לקבל אותו. אז חברים, עצה חכמה, תשלמו את דמי השכירות בזמן. וזה הכל הפעם. אני מקווה שעשיתי לכם סדר ולמדתם עוד משהו חדש על ארצות הברית. אנחנו חוזרים לעונה חדשה עם השנה החדשה, ויש לנו עוד פרקים נוספים בפתח. אם אתם מזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. עד הפעם הבאה חברים, מקווה שהשכנים החדשים ימצאו חן בעיניכם.